אני רוצה לעסוק קצת בשאלת הצמצום ומשמעויותיו, אבל זה שם קוד לכל מיני בעיות, או אולי הן סכולות, אבל הן מוכיות בכל מיני הקשרים. ומעבר לבעיות האלה עצמן, נדמה לי שמאחורי זה גם יושבות כל מיני שאלות מתודולוגיות. איך מטפלים בסוג כזה של בעיות, אם זה בכלל בעיות. אז ככה ננסה קצת לגעת בעניין הזה. הבעיה הבעיה היסודית, אני חושב שמלווה את כל הדיונים האלה, שבפן, נגיד בשפה של קבלה, אז קוראים לזה צמצום, צמצום כפשוטו או לא כפשוטו. בשפה של הפילוסופים שואלים את אותה שאלה, רק זה במוח שונה, האם ייתכן שקיימים דברים שהם לא הקדוש ברוך הוא? כן, בעצם זה שקול לאותה שאלה. זאת אומרת, האם הקדוש ברוך הוא אין סופי, אין מקום שפנוי ממנו. אז השאלה, איך ייתכן שקיימים דברים שהם לא הוא, מחוץ עליו, כן?
ומי אמר שהוא
סופי? מה?
למה צריך לקבל את האקסיומה?
שאלה טובה, זאת ההנחה המקובלת. שווה לחשוב על זה פעם בצורה קצת יותר סיסטמטית, אבל בוא נניח את זה כרגע, זאת ההנחה המקובלת.
אינסופי זה לא הבעיה, זה סוג אינסוף כזה שהוא כאילו ממלא. יכול להיות הרבה דברים אינסופיים שהם לא ממלאים הכל, פשוט אינסופיים.
אינסופיים במימד אחד, לא, אבל הכוונה, אין לו סוף משום אספקט. זאת אומרת, זה האינסופיים בשום מובן, בכל המובנים, זאת אומרת. טוב, אולי עוד ניגע קצת בנקודה הזאת גם. השאלות האלה מעלות כל מיני מושגים, גישות ומושגים, שהרבה פעמים יש לי איזושהי תחושה שזה שום דבר חוץ מאשר משחקי מילים. זאת אומרת, דוגמה אחת אני אתן עכשיו ככה מיד, פנאתאיזם. תפיסה, כן, שפינוזה, ויש כאן גוונים של מאמרים, כן, גוונים שונים של פנאתאיזם. פנאתאיזם הכוונה שהכל אלוקות. האלוקות זה בסך הכל המכלול של המציאות. זה קשור לסוגיה שלנו, כמובן, כי זה בעצם אומר שבאמת אין שום דבר מחוץ לאלוקות, כי כל המכלול הזה זה האלוקות. זאת אומרת, זה סוג מסוים של תשובה לשאלה הזאת. השאלה מה זה אומר הדבר הזה? כן. השאלה מה אומר הדבר הזה? האם זה לא בסך הכל אומר אתאיזם סתם? מה בעצם אתה אומר? אתה אומר שהמכלול הזה קיים, זה גם אני יודע שהוא קיים. אז מה, עכשיו אתה קורא לו אלוקים? זה קרא לו מוישלה, מה זה משנה איך אתה קורא לו? זאת אומרת, בסופו של דבר, מה שאתה אומר זה שהדבר הזה קיים, וזהו.
ואין בלתו.
כן, ואין בלתו. זאת אומרת, אתה אומר שהאלוקות זה המכלול הזה.
איזה זה, מה?
המציאות. כל המציאות, כן.
ונבראה או...
זה שאלה אחרת, אני מדבר כרגע, עוד לפני, בלי להיכנס לפרטים של הפנאתאיזם, אני מנסה להדגים דרך זה את הבעייתיות שמלווה את הסוג הזה של הדיונים. האם זה באמת אומר משהו, פנאתאיזם? התחושה שלי היא שלא. זה לא אומר כלום. זה בסך הכל אתאיזם, שאומר, אתאיזם במובן הזה שמה שקיים זה מה שאנחנו מכירים מסביבנו, זאת אומרת, המציאות עצמה, כמו שאנחנו מכירים אותה.
מה זה אמר להם? לשפינוזה
וכל
אלה, מה היה
המסקנה מזה? אני לא יודע, זה שאלה גדולה. יש להם טיעונים מאוד מלומדים, איך מגיעים למסקנה הפנאתאיסטית. חלק מהם זה טיעונים שרמזתי עליהם בהתחלה, שהרי לא ייתכן שיש משהו חוץ מהאלוקים וכולי. אז זה סוג מסוים של מוצא של אנשים מסוימים, כן? או פתרון של אנשים מסוימים לבעיה. השאלה אם הוא באמת פותר אותה. השאלה אם יש הבדל בין אתאיזם לפנאתאיזם, אני לא רואה את זה. מה ההבדל? מה, זה שאתה קורא לו עכשיו במילה אלוקים למכלול ליקום? תקרא לו, אבל משנה אם אתה קורא לו, איך אתה קורא לו. ואת השאלה, הרבה פעמים מציגים את זה כתפיסות שונות של האלוקות. זאת אומרת, כן, יש ויכוחים תיאולוגיים, מה זה אלוקים, תפיסות שונות של האלוקות, אז אלה חושבים שהפנאתאיזם נכון, אלה חושבים שיש אלוקים פרסונלי, מה שקרה, זאת אומרת, איזשהו סוג של יש מוגדר שהוא מחוץ למציאות שאותה אנחנו מכירים. אני לא מרגיש שזה באמת תפיסות שונות של תיאולוגיה.
אתאיזם רגיל זה בטוח לא. כי זה כולל איזשהו ישות שהיא לא, לא יודע, לא פיזיקלית, או לא שם, שבראה ומכוונת את החלקים במציאות שהם כן פיזיקליים והם כן...
מה כולל? הפנתאיזם?
הפנתאיזם.
מה פתאום?
למה? הכל הדבר הזה, נקרא לזה הכל הזה, אז זה מורכב מחלקים רוחניים ו...
לא, מה זה רוחניים? מה שאתה יודע, שום דבר מעבר לזה. מה שכל התאיסט חושב שקיים, גם הפנתאיזם אומר שקיים. רק הפנתאיזם וכל המכלול הזה גם קורא אלוקים.
למה? התאיסט סטנדרטי מטריאליסט חושב שמה שאנחנו
מכירים לא, אתה מערבב פה שתי שאלות בלתי תלויות. יש שאלה אחת, האם אתה דואליסט או מטריאליסט? האם אתה חושב שרק חומר קיים או שקיימים גם דברים נוספים? בלי קשר בכלל לשאלה הזאת, אתה יכול להיות מטריאליסט פנתאיסט או דואליסט פנתאיסט, זה לא קשור. אבל עכשיו, השאלה, מה תפיסת האלוקות שלך? מי זה אלוקים? אז אני אומר, האלוקים זה מכלול המציאות. עכשיו, מה זה מכלול המציאות? תלוי אם אתה מטריאליסט או דואליסט, אפשר להתבקר. אבל המכלול הזה, מה שלפי אמונתך נמצא פה בעולם, לא משנה כרגע. המכלול הזה זה אלוקים.
יכול לכלול בסיפור הזה בורא שמכוון את המציאות ומגדיר
מחויב. ואלוקים זה הבורא פלוס הבריאה.
כן.
זה סתם מילים, זה בסדר.
הבורא את עצמו?
כן, אז יש אלוקים, זו תפיסה באלוקים.
זה שיש בעיה, אבל זה בטוח לא היה.
אז עוד פעם, בוודאי שכן. אז עוד פעם לא אמרת כלום. כי מה שאמרת זה שיש בורא שברא את הבריאה, ויש בריאה שנבראה על ידו, ועכשיו אתה נותן שם לצמד הזה ביחד, אתה קורא לו אלוקים. מה זה שונה מתפיסה של אלוקים פרסונלי? עכשיו אני הולך לצד השני. יש אלוקים שברא את העולם, אתה קורא לו בורא, אני קורא לו אלוקים. בסדר, מתפשר על השם. מה זה משנה? עוד פעם זה משחק מילים. אז בסופו של דבר...
רגע, בעלי התפיסה הזאת, הם שתקנו פנתאיסטים,
הם דיברו
על משהו שכולל...
לא, הם לא דיברו על מה שהוא אמר. הם דיברו על המציאות כמו שאנחנו מבינים אותה. עכשיו, בלי להיכנס בכלל לשאלה האם במציאות הזאת יש גם רכיבים רוחניים, לא חומריים. שאלה אחרת, מה שיש במציאות, לא משנה מה. כל הדברים האלה שאתה מכנה מציאות, כל המכלול הזה, הקוליות הזאת זה מה שנקרא אלוקים.
אבל העובדה שזה נקרא אלוקים זה אומר שזה קדמון, שזה לא נברא.
למה?
למה
קוראים את זה? לא יודע. אותה שאלה.
נניח שאלה, אגיד שזה קדמון.
נניח, מה זה משנה?
עכשיו מישהו עושה איזה מיינטננס לאור המפת שיודעים שהעולם נוצר?
נו.
אז זה לא מתאים כבר, העולם כן נוצר.
לא, זה לא כל כך פשוט. מה זה העולם נוצר? הייתה נקודה סינגולרית שהיא, אני לא יודע איפה באה. עולם נוצר זה אמירה מאוד בעייתית עדיין, גם היום. זאת אומרת, המציאות כמו שאנחנו מכירים אותה היום, זה משהו שהתחיל לפני 15 מיליארד שנה, משהו כזה.
נקודה.
התחיל מנקודה, והנקודה הזאת מאיפה באה? מה היה לפניה? לא יודע אם היה מושג לפניה, רציר הזמן גם.
מה היה לפניה? היא הייתה עצמה.
לא, אבל היא לא קדמונית. המציאות של היום היא לא קדמונית.
למה לא?
התחיל
בנקודה, אבל הנקודה הזאת היא גם משהו.
הנקודה היא משהו, אבל היא לא המציאות של... זה שאומר, כשאמרו
בזמנו
העולם קדמון,
קבלו
שארצות
הברית... לא, ברור, אז היום יש מושג אחר של קדמות, מה זה משנה?
אני שואל, מישהו עושה לזה מיינטננס, אומר, כאילו פנתאיסט, יש עוד היום...
האם יש היום פנתאיסטים? אני חושב שיש, כן. כן. עוד פעם, אני לא יודע לציין לך שמות של פילוסופים, אבל אני בטוח שגם בין הפילוסופים תמצא. עכשיו האלוקים הזה הוא אלוקים דינמי, המציאות משתנה, בסדר, אז האלוקים, המכלול הזה הוא מכלול דינמי, אני אומר עוד פעם, זה באמת, זה נשמע מצחיק, ועכשיו אני מנסה להעביר לך את התפוצה,
זה לא מצחיק,
זה לא מצחיק,
בחסידות לא מוצאים הרבה פעמים.
בוודאי שמוצאים.
כן,
בוודאי.
נלחים בלב.
אני מדבר על זה.
חלקים בחסידות שהם מפן אתאיסטים במובן הזה, שזה מה שהם תופסים, שקוראים לכל הדברים.
בוודאי, אנחנו נראה את זה עוד, כן. אז עכשיו, יש כאלה, עכשיו פנתאיזם זה מוקצה מאז שפינוזה. לא בגלל שהרעיון הוא בעייתי, זאת אומרת, יש סימביוזה בין הרעיון לבין האדם. זאת אומרת, הרי רוב אלה שהחלימו את שפינוזה לא הבינו בפילוסופיה שלו כלום. לא פילוסופים, היו תמידי חכמים, אנשי הלכה, אני יודע, הם לא הבינו באמת מה הוא אומר. אבל לא יודע, איך שהוא התקבע ששפינוזה הוא מוקצה. כן, הוא כופר, בדיוק. אז ברגע שהוא הוקצה, המושג פנתאיזם בעצם הפך להיות לא חוקי בעולם המחשבה היהודית. ואז מה עושים? הרי כל החסידות היא בעצם פנתאיסטית. מה עושים? אז ממציאים מושגים נוספים שגם הם לא אומרים כלום, אני חושב, וכמעט לא כלום. לא להתחיל לדור.
מה זה כמו פנתאיסטי? מה
המשמעות? נדבר עוד על זה שהצמצום לא כפשוטו, בעצם הכל אלוקות. הכל אלוקות.
אבל החסידות גם כוללת... גם
התייחסות לאלוקים פרסונלי. רגע, אני אדבר עוד על ההתייחסויות, תכף נדבר. יש לדבר על תיאוריה לבין איך שאתה חי את זה, החוויה שלך. זה חלק מהותי בתפיסה החסידית.
אם הכל אלוקות,
הוא ברא את זה. בסדר, יש המון בעיות עם התפיסה הזאת. אני עוד לא, בינתיים אני רק מדגים הדגמה ראשונית. אני עוד לא נכנס לדיון עצמו. אז ממציאים מושג שנקרא פננטאיזם. פננטאיזם זה הכל באלוקים, לא הכל אלוקים. עכשיו, מה בדיוק הדבר הזה אומר? יכול להיות שיש לזה משמעות. פה אני כבר לא נחרץ כל כך כמו שהייתי קודם, אבל אני לא בטוח. זאת אומרת, אני לא לגמרי בטוח שבאמת יש לזה משמעות. יש תפיסות פננטאיסטיות שבהחלט יש להם משמעות. יש תפיסות הפשוטות שמגדירות שאלוקים זה בעצם יותר גדול מאשר כל המציאות. המציאות היא חלק ממנו, אבל יש עוד. עוד משהו, המכלול הזה כולו זה מה שנקרא אלוקים. זאת אומרת, הטענה הזאת היא בעצם לא טענה על אלוקים, אלא טענה עליהם. זאת אומרת, שאנחנו לא משהו נפרד ממנו, אלא אנחנו חלק ממנו. זאת אומרת, כן, זה בעצם הטענה. אבל יש פננטאיזם, סליחה, שהוא יותר עדין. עדין עד כדי, לדעתי, לא אומר כלום. זאת אומרת, שהוא בעצם אומר שהמכלול הוא משהו שמעבר למרכיבים שלו, אבל לא שיש עוד משהו. אין טענה שיש פה עוד מרכיבים חוץ מהמציאות, כי אחרת, אז מה מגדיר אותם בתור מרכיבים שהם לא המציאות? זאת אומרת, עוד פעם, אנחנו מגיעים לחוסר פשר. זאת אומרת, מה אתה אומר? המכלול עצמו, המכלול מעבר המרכיבים, הוא האלוקות. זאת אומרת, אוסף המרכיבים זה עוד לא מכלול. מכלול, כן, כמו אורגניזם, תחשבו על אורגניזם, יש משהו באוסף הדברים שיוצרים את האורגניזם, שאם היית יודע כל אחד מהם לחוד, אתה עדיין לא מבין מה זה אורגן.
כמו נוזל.
כן, כמו נוזל, או אפשר לדבר גם על קולקטיב אנושי. אבל לא משנה, כל הדברים מהסוג הזה. עכשיו יש איזשהן טענות שהן יותר עדינות מהגרסה הקודמת שאמרתי, שהפננטאיזם זה בעצם פנטאיזם רגיל, אבל התפיסה של הכוליות במשנה הזאת היא שונה. זאת אומרת, הטענה שהכוליות היא לא רק אוסף המרכיבים שיוצרים אותה, אלא יש משהו במכלול שהוא מעבר לאוסף הפרטים שמרכיבים אותו. אבל לא שיש עוד פרטים.
זה אמרגנטיות.
זה אמרגנטיות, למשל. כן, זה רעיון מהסוג הזה. אני חושב ש... טוב, זה למה אנחנו אומרים על אמרגנטיות. אבל הטענה היא, הניסוח הקודם שהבאתי לפננטאיזם, הוא בעצם אומר שהמציאות היא תת קבוצה של אלוקים. זאת אומרת, באלוקים יש עוד דברים, חוץ מהמציאות. אוקיי, אם זה אומר למישהו משהו, אז בסדר, אבל יש לזה משמעות. זאת אומרת, זה לא דבר חסר משמעות. זה אומר משהו, זה לא אתאיזם פשוט. אוקיי? פה אני רואה את ההבדל בין זה לבין פננטאיזם. אבל בגרסה הזאת של הפננטאיזם, לדעתי זה הפננטאיזם, סליחה. ולדעתי זה המקור. זה עבר עיבודים וגרסאות שונות, זה בעצם אומר שאין שום דבר חוץ מהדברים שאנחנו יודעים. רק המכלול הזה כולו, זה אלוקים. עכשיו, והמכלול הוא משהו, זאת אומרת, הוא משהו מעבר לפרטים שיוצרים אותו, כן? כמו שעם זה לא רק אוסף האנשים שנכללים בו, אלא יש שם איזשהו משהו שהגל היה קורא לו אולי רוח הלאום, האומה, כן? תפיסות פשיסטיות לא אוהבות את זה. זאת אומרת, לא משנה, זאת הגשמה של התפיסה הזאת שאומרת שהקולקטיב הוא בעצמו, יש איזשהו ערך מוסף לאמירה שאוסף הפרטים האלה מהווים קולקטיב. אז התפיסה האתאיסטית בעצם יש פה אוסף של פרטים. המון דברים, עם חוקי הטבע, המון מציאות מורכבת, מה שאנחנו מכירים. בתפיסה הפננטאיסטית לא מוסיפים שום אובייקט נוסף. אבל רואים את הכוליות הזאת באופן שונה. את הכוליות הזאת עצמה היא משהו מעבר לאוסף הפרטים שמרכיבים אותה. הראייה של העולם כאורגניזם, להבדיל מהראייה שלו כפשוט אוסף הדברים שיש בו. אוקיי? טוב, אני לא בטוח שאמרתי פה משהו. זאת אומרת, אני לא... מה?
אני לא בטוח שהתפיסה הזאת זה
התפיסה המקובלת
בחסידות, כי אני אף פעם לא קראתי משהו שנשמע דומה לזה.
טוב, אתה לא קראת את הפילוסופיה של החסידות, אתה קראת מאמרי חסידה, בוא נדבר על זה.
לא, אני לא בקי גדול, אבל מהי
אף שם. גם אני לא בקי גדול, אני אדבר על זה.
מי מתעסק בפילוסופיה של החסידות? מי מתעסק בזה?
רגע, מה
זה פילוסופיה של החסידות? מה,
אין
ספרים
הרב מתכוון? אני אגיע לזה, אני אגיע לזה. לכן אני אומר שהאוסף הדיונים על הסוגיות האלה, קודם כל אני כבר שם על השולחן בתור הקדמה, שצריך לשים לב טוב כשמדברים על משהו, אם אנחנו באמת אומרים משהו. או שזה סתם מתחכם מילים, זאת אומרת, אנחנו קוראים למשהו אחד בשם אחר, ואז יש לנו פתאום דעה אחרת, יש מחלוקת בין אסכולות, כן, אלה... פעם אתאיסטים ואלה אתאיסטים. אין שום מחלוקת, הם אומרים אותו דבר. אתם רק שמות. אז הרבה פעמים, התחושה שלי לפחות, ונסתרים על זה מאמרים מלומדים על ידי פילוסופים שמנתחים את התפיסות של אלה, ואת התפיסות של אלה, וגוונים בפנאתאיזם ואי גוונים בפנאתאיזם, תחושתי שזה לא אומר כלום, זה פשוט משחקי מילים. זה דרך כמו הפוסט-מודרניות. זה... באופן כללי. עכשיו אני רוצה לחדד קצת יותר כמה תת תופעות שהן לא בדיוק התופעה הזאת. התופעה הזאת שדיברתי עליה עד עכשיו זה פשוט בלבול. זה שימוש בשני מושגים או שיש להם את אותו תוך. שני מונחים. לא שני מושגים. שני מונחים שהמושג שאותו הם מסמנים הוא אותו מושג. זאת אומרת, זה אומר אותו דבר. אוקיי? מזכיר לי שהיה... היה בגרעין התורני יש איזה גוגל גרופ. אז מישהו שם העלה איזה מכתב שהוא רצה להסביר לאנשים את ההבדל בין המושגים שואל ומשאיל. או להשאיל או לשאול. כי אנשים רבה פעמים, אני רוצה להשאיל ממך משהו, כי הם מכירים את הטענה. אז הוא התחיל להסביר שם מה זה נקרא לשאול, מה זה להשאיל. אז אמרתי לו שככה, אחרי זה נורא, אמרתי לו שאתה מתחיל פה, אתה מנסה ללמד הבחנה בין מונחים, לא בין מושגים. זאת אומרת, כל אחד יודע שיש משאיל ושואל, זאת אומרת, זה אף אחד לא מתבלבל. השאלה באיזה מילה להשתמש לכל אחד מהם. הנושא שבו אתה עוסק הוא המילה, לא המושג שאותו המילה מסמנת. זאת אומרת, הבחנה בין מונחים, לא בין מושגים. אוקיי? זה... אז פה אני אומר אותו דבר. זאת אומרת, יש הרבה טעמים, זה מה שאמרתי עד עכשיו, זה שיש שימוש במונחים שונים שמתארים את אותו מושג. כן? פנתאיזם ואתאיזם, לדעתי זה מונחים שונים שמתארים את אותו מושג. כמו שבכל אנציקלופדיה תיאולוגית שתפתחו, אני לא יודע מה זה בכלל, אבל נגיד, כן? מישהו שסוקר את כל העמדות התיאולוגיות, תמצאו מקום מכובד, אתאיזם, פנתאיזם, פננתאיזם, אקוסמיזם, כל מיני מילים איזמים כאלה. שלדעתי חלק גדול מהם הם שקולים אחד בשני. הפננטאיזם
זה משהו שהוא ייחודי ליהדות בהקשר של החסידות?
לא בהכרח, אבל הוא מאוד פופולרי. בין פילוסופים יהודים הוא מאוד פופולרי. כהסבר לחסידות, למשל. החסידות לא חשבה בשפות של איזמים כמובן, אבל כשמנתחים אותם, אז זה מה שהם בדרך כלל נוטים להסביר.
מה המושג ההפוך לאתאיזם באיזמים?
דאיזם, או תאיזם.
אתאיזם.
כן. אתאיזם, זה לא מעצב מתאיזם, כן.
זה לא דת?
מה?
זה לא כאילו דת?
אז אני אומר, יש מושג, יש דאיזם, שזה אמונה באלוקים באיזשהו מובן פילוסופי, לא דתי, הוא לא מצווה, הוא לא משגיח אולי, הוא לא... יש רמות שונות כמובן. ויש תאיזם, שזה כמובן גם מתורגם לפעם לא היה... כן, אבל פעם לא הייתה הבחנה הזאת בין דאיזם ותאיזם. זו הבחנה מודרנית. זאת אומרת, היום יש הרבה מאוד אנשים שלא מחויבים לדת כלשהי, אבל הם מאמינים באלוקים, באיזשהו מובן פילוסופי. זה מונח, זה נקרא דאיזם.
דאיזם?
שזה בעצם ההיפוך הנכון לאתאיזם. אז בגלל שפעם לא היה עוד את ההבחנה בין תאיזם ודאיזם, אז... אוקיי. עכשיו, יש כמה תופעות דומות, אבל הן לא אותו דבר. כמה כשלים או לא כשלים, אבל שאתם עושים עליהם לב. יש למשל מושגים עמומים. המושגים שאמרתי, שתיארתי עכשיו, הם מושגים עמומים. יהיה קשה להגדיר אותם קצת. אבל לא תמיד מושג עמום פירושו של דבר שאין לו תוכן. וכאן אני מסייג את מה שאמרתי קודם. אז לפעמים יהיה לנו קשה להגדיר מושג באמצעות מונחים אחרים, כי דברים אחרים, להעמיד אותו על איזושהי הגדרה מדויקת. אבל זה לא אומר שהוא לא אומר כלום. זה דברים שונים. ולו רק בגלל הטיעון הפשוט הבא. כשאתה מגדיר מושג, אתה צריך להשתמש במושגים אחרים. נכון? מונחים בעצם, אני חושב שאמרתי את זה, אני צריך להיזהר יותר. אבל אתה צריך להשתמש במונחים אחרים כדי להגדיר אותו. אוקיי? לא במונח הזה עצמו שאותו אתה מגדיר. אוקיי? עכשיו, ואת המונחים ההם איך תגדיר? פשוט, עוד מונחים אחרים. עכשיו, ברור שהמונח ההוא לא יכול להיכנס עכשיו איפשהו ברקע כדי להגדיר את אלה שמגדירים אותו, נכון? אז זה עוד אחרים. ובאיזשהו מקום זה ייעצר. יש איזשהו סט ראשוני של מונחים שאותו לא תוכל להגדיר. חייב להיות, זה הוכחה לוגית. אוקיי? אז לכן, אם אני חושב שמונחים שאי אפשר להגדיר אותם הם חסרי פשר, כמו שהרבה פוזיטיביסטים חשבו, אז אתה נידון לשתוק פשוט. וזה מה שוויטגנשטיין המליץ, כן, בסוף הספר של ויטגנשטיין המוקדם, אז הוא אומר, על מה שאין לדבר עליו, על אודותיו יש לשתוק. זאת אומרת, וכוונתו הייתה לכל המטאפיזיקה, הוא היה פוזיטיביסט, לפחות בתקופה הראשונה שלו, אז כל המטאפיזיקה והמושגים של אלוקים והמלאכים והשגחה וכל דברים כאלה, הטענה של הפוזיטיביסטים הייתה שזה מושגים חסרי פשר, אותם מילים, לא אומרות כלום. כי מבחינתם, מה שאומר משהו זה רק מה שניתן למדוד במעבדה. אז ניתן להעמיד אותו למבחן אמפירי, יש לו איזשהו ניבוי על המציאות, מה היא כן אמורה לעשות ומה היא לא אמורה לעשות, רק דברים כאלה יש להם משמעות. אז לכן, כשאתה עוסק בדברים ההם, שאותם אי אפשר להגדיר במטאפיזיקה, באופן כללי, אז אתה צריך לשתוק. כך אומר ויטגנשטיין. אבל לשתוק, זה גם זה שאלה מעניינת. לשתוק כי אין טעם לדבר, או לשתוק כי אין על מה לדבר? ויכוחים, פרשניים. כי הפוזיטיביסטים הקיצוניים אומרים לשתוק כי אתה לא אומר כלום גם אם כן תדבר, אין על מה לדבר. המושגים האלה מושגים ריקים. בסדר? לעומת זאת, אני חושב שזה לא נכון. אז לדעתי ויטגנשטיין מתכוון למשהו אחר. הוא מתכוון, אין טעם לדבר אם הדיבור שלך לא מצליח להגדיר את הדברים. תשתוק. אבל זה לא אומר שאין משמעות למונח הזה אם אי אפשר להגדיר אותו. זה רק אומר שעליו יש לשתוק ולא לדבר.
מה זאת אומרת? כן, אז כן דיבור מעביר משהו.
דיבור באמצעותו, אבל לא ניסיון להגדיר אותו. אז להשתמש בו אני יכול, אבל כשאני בא להגדיר אותו, על אודותיו יש לשתוק. זאת אומרת, זה הנקודה. אז לכן טוב, אז אני אומר, זה באמת שני, זה גבול דק. והוא תלוי כמובן בתפיסת עולם. הפוזיטיביסטים יכניסו הרבה מושגים לאגף הנונסנס. זאת אומרת, לאגף שבעצם זה מילים חסרי פשר, מונחים. לאיזה אגף של מונחים חסרי פשר, שאין מושג מאחוריהם, זה בדיוק המונחים. מונחים זה שאין מושג מאחוריהם, זה מונחים חסרי פשר. אחרים, בעלי תפיסה יותר גמישה או יותר פחות קשוחה, יכניסו לקבוצה הזאת פחות מושגים, לקבוצה של הנונסנס. אבל עדיין, יש מונחים כאלה שלדעתי הם באמת נונסנס, יש מונחים שהם עמומים, קשה להגדיר אותם, אבל זה לא שם חסרי פשר. קשה להגדיר אותם, יש דברים. למשל, איך אפשר להגדיר המצאות? שמשהו קיים, קיום של משהו. אני לא מכיר הגדרה לדבר כזה. מתמטיקאים אומרים כל מה שאפשר לחמת מעליו. הם עושים כמתים בלוגיקה. טוב, זה כמובן שטויות. אי אפשר להגדיר את זה, זה מושג בסיסי, אבל כולנו מבינים אותו, אני חושב שיש לו משמעות, זה לא מושג חפר משמעות. כי יש דיון, מה קורה אם אני דן בשאלה, האם באמת קיים משהו בעולם? שאלה פילוסופית. האם קיים משהו בעולם או שאידיאליזם הוא נכון? אידיאליזם פירושו שבעצם לא קיים שום דבר מחוץ לי, הכל אידאות, כן? הכל קיים רק בהכרה שלי, לא בעולם עצמו. אבל אם המושג קיום הוא חסר פשר, אז גם הדיון הזה הוא חסר פשר. ויש כאלה שרצו לטעון שתגדיר את המושג קיום לפני שאני מתחיל לדון איתך. אי אפשר להגדיר את המושג קיום, אז אם ככה החקירה הזאת היא לא... זה לא אומר כלום. אז זה לא נכון שזה לא אומר כלום, אני חושב. השאלה אם יש טעם לעסוק בחקירה הזאת שאלה אחרת, אבל זה לא נכון שזה לא אומר כלום, זה כן אומר משהו. אז זה הבחנה חשובה נדמה לי. אבל צריך לשים לב טוב תמיד, האם אנחנו מדברים על מושג חסר פשר, או על מושג שאנחנו לא יודעים, או אי אפשר, או קשה להגדיר אותו, שאלה אחרת. דבר שלישי, והוא נוגע כמובן מאוד למושגים מהסוג שעכשיו הגדרתי, זה השאלה אם יש טעם לערוך את הדיון. יש לו מושג משמעות, הוא לא ריק. אבל עדיין יכול להיות שאין טעם לעשות את הדיון. מה אתה אומר? האם יש מציאות בחוץ או שזה הכל דמיונות שלי? יש הרבה שיגידו, ברמה של צדק, מה הטעם לדון בזה? אין לך דרך להכריע את הדיון הזה. אתה יכול להגיד כך, אתה יכול להגיד אחרת. זה לא אומר, כלום, אתה ממשיך לחיות אותו דבר, אבל בשביל מה לדון? עם אותה מתחינת מילים. זה לא, זה לא, הדיון הוא חסר משמעות לא בגלל שזה לא שני צדדים שונים. זה לא בגלל שאני לא מנסה לבדוק שתי אלטרנטיבות שאין שונות זו מזו. כן, הן שונות. אבל לדיון אין טעם, אין דרך אינטליגנטית לנהל אותו. בסדר? אז לכן רמש, זאת אומרת, יש מושגים חסרי פשר, יש מושגים שיש להם פשר אבל אי אפשר או קשה מאוד להגדיר אותם, ואולי ההגדרה שלהם באמת עמומה, ויש מושגים קרובים שאנחנו מרגישים שהם לא אותו דבר, אבל לא נצליח להגדיר מה באמת ההבדל ביניהם, ואחר כך, על המושגים האלה יש מקום לדון או לשאול האם יש טעם בכלל להתדיין. כמו שזה סתם, הדיון הזה סתם החלפת מילים, אין איזה שום, אף אחד לא ישכנע אחד את השני, לא כי הוא חושב אחרת, אלא כי אי אפשר להעלות פה טיעונים משכנעים, אין דרך לטפל באופן הגיוני, אינטליגנטי, בסוג הזה של הדיונים. בסדר? זה רמה שלישית של ביקורת על דיונים פילוסופיים מהסוג הזה. כן? אחד אומר, זה נונסנס, השני אומר, אתם לא מגדירים את המושגים, אז אי אפשר לדבר, והשלישי אומר, יש לזה פשר, אבל אתם לא הגדרתם את המושגים, והשלישי אומר, אם לא הגדרתם את המושגים, אני מבין שזה שונה. אבל אין טעם לדיון, הדיון הזה זה דוסייה של חרשים. זאת אומרת, אתם לא, אין פה טיעונים באמת. זאת אומרת, זה לא, אי אפשר באמת לנהל דיון כזה. ואני אומר באופן כללי, אולי הערה כללית על פילוסופיה, יש הרבה פעמים תחושה שפילוסופיה כולה היא מתחינת מילים. דיברתי על זה באחת השנים הקודמות, כשדיברתי על פילוסופיה, וההקדמה, עסקתי קצת בעניין הזה, אני לא זוכר פה לפני כמה שנים.
יש איזה ספר מצוין של
אהרוני.
של
אהרוני, כן, אבל לא, אני מתכוון, אהרוני לא טוען שזה מתחינת מילים, הוא טוען שזה טעות. זו לא הטענה הזאת. אהרוני טוען שכל הפילוסופיה יושבת על טעות אחת. זה לא אותה ביקורת כמו להגיד, הפילוסופיה לא אומרת כלום. כי מה שלא אומר כלום הוא לא מוטעה. מה שלא אומר כלום פשוט לא אומר כלום. אז זה משהו שונה. עכשיו יש, אבל יש לו תחושה מאוד רווחת, הרבה יותר מאשר התחושה של אהרוני. תחושה מאוד רווחת שפילוסופיה לא מתעסקים במילים, זה לא מתקדם שום מקום. הפילוסופיה היום לא נמצאת באותו מקום כמו שהיא הייתה לפני 3,000 שנה. להבדיל מהפיזיקה או מהמתמטיקה או מתחומים מדעיים שאנחנו כן צוברים ידע, כן מתקדמים. ככה התחושה של הרבה אנשים. אני לא בטוח שזה נכון דרך אגב, אבל יש תחושה כזאת. התחושה שלי, לעומת זאת, ועוד פעם, צריך לקחת דוגמאות ספציפיות ולראות אותן, זה שפילוסופיה זה בהחלט תחום שאפשר להתקדם בו ולהשיג מסקנות, אם אתה מוכן ללכת עם יש האמון בקומון סנס, לא בהוכחות לוגיות בנויות, כי אז אתה נידון ומסכן לי. עכשיו, וכתוצאה מזה הטענה שלי זה שבוויכוחים פילוסופיים נחלקים לכמה סוגים בסיסיים, מחלוקות פילוסופיות, נחלקים לכמה מושגים בסיסיים, יש כמה סוגים בסיסיים. יש ויכוחים אמיתיים, בדרך כלל כנראה לא ממש ניתנים להכרעה מלאה, אבל לפעמים אפשר להעלות טיעונים לפה לשם, כי אם זה היה הכרעה אמפירית, אז זה היה מדע, לא פילוסופיה. יש ויכוחים שהם פשוט חסרי פשר, זה משחק מילים. שני הצדדים אומרים אותו דבר, זה מה שאני מתכוון לומר. יש ויכוחים שאין טעם לנהל אותם, זה דו-שיח של חרשים, כמו שאמרתי קודם, אתם לא אומרים אותו דבר, אבל אין שום דרך לתקוף או להגן או להעלות טיעונים לברר את זה, ויש הרבה ויכוחים, ולדעתי זה רוב הוויכוחים בפילוסופיה, שאנשים משתמשים באותו מושג בשתי משמעויות שונות, ומדברים על שני היבטים שונים, ומרגישים שיש להם ויכוח נורא גדול, ובעצם אין פשוט ויכוח. הם מדברים על שני אספקטים שונים של הסוגיה. כן, הדוגמה שאותה הבאתי כבר 100,000 טעמים על השוקולד, זו רק דוגמה מושלת, אבל כן, אחד אומר שכדאי לאכול שוקולד כי הוא טעים, השני אומר לא כדאי לאכול שוקולד כי הוא לא בריא, או כי הוא משמין. אוקיי? אז יש לנו ויכוח, אם כדאי או לא כדאי לאכול שוקולד. אוקיי, אתה מסתכל קצת על הנימוקים, אז אתה מגלה שבעצם אין ויכוח אמיתי, כי גם זה צודק וגם זה צודק. אולי יהיה ויכוח אם הוא יגיד אני מעדיף את הבריאות על הטעם, והוא יגיד אני מעדיף את הטעם על הבריאות. אז יהיה ויכוח. אבל אז אני לא יודע איך מכירים אותו. אתה יודע? אבל הוויכוח, האם השוקולד הוא טעים או שהוא לא בריא, זה לא ויכוח, הוא גם טעים וגם לא בריא. לכן, בהרבה מאוד הוויכוחים הפילוסופיים לדעתי, זה ויכוחים שהם באמת מדומים. זאת אומרת, אתה מדבר על אספקטים שונים של הסוגיה ושניהם צודקים. דיברתי פעם, אני חושב, על אלו ואלו דברי אלוקים חיים, על בית שמאי ובית הלל, והטענה הייתה שכשאנחנו אומרים אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אין הכוונה ששניהם צודקים בשורה התחתונה. הכוונה ששניהם מעלים נימוקים נכונים. כשבית שמאי נגיד, הביצה שנולדה ביוטוב, בית שמאי אומרים תאכל, בית הלל אומרים לא תאכל. אין המשנה הראשונה בביצה. אז לבית שמה יש נימוקים טובים, למה היא תאחל? לבית הלל גם יש נימוקים טובים, למה היא לא תאחל? במובן הזה אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אף אחד מהם לא היה אידיוט, אף אחד לא מדבר שטויות. הנימוקים ודאי נכונים של שני הצדדים. אבל זה לא אומר שהשורה התחתונה אין ויכוח. למה? כי עכשיו צריך לשקלל את הנימוקים לטובת העניין והנימוקים נגד העניין, ולראות מי גובר על מי. וכאן יש ויכוח אמיתי בין בית שמה לבית הלל. כי אחד אומר שהנימוקים נגד אכילת הביצה גופרים על הנימוקים של בעד, ואחד אומר ההפך. כאן רק אחד צודק.
זה כבר ויכוח מהסוג הראשון.
מה?
זה כבר ויכוח מהסוג הראשון של... תחל ישר, וכל אחד...
נכון, שאין כל כך טעם לנהל אותו, קשה לנהל אותו. זאת אומרת, קשה להעלות טיעונים שישכנעו או שיתמכו בדעה מסוימת. פשוט ככה אני חושב, אני יכול רק לחזור על מה שאני חושב 100,000 פעמים. אז זה אולי שייך באמת לסוג הוויכוחים שאותם אין טעם לנהל, אבל זה ויכוח אמיתי. שאחד צודק והשני טועה. לעומת זאת, הוויכוח במישור הטעמים הוא ויכוח מדומה. כיוון שגם אני מסכים שהשוקולד הוא טעים, וגם אתה מסכים שהשוקולד הוא לא בריא. רק כשאני רוצה להתנגד לאכילת השוקולד, אני תמיד מנפנף בזה שהוא לא טעים. אני לא מציין את זה שהוא בריא. מה מציין את זה שהוא טעים? ומי שרוצה לדחוף את האג'נדה שכן לאכול שוקולד, אז הוא תמיד אומר, תראו איזה כמה טעים השוקולד. הוא לא מזכיר את זה שהוא לא בריא. אז יוצא איכשהו שיש להם כאילו ויכוח, אבל כשאתם בודקים את הנימוקים, אין ויכוח. הם פשוט מדברים על אספקטים שונים של הסוגיה. בשורה התחתונה יכול להיות שיש ויכוח.
מה מכריע? בתהליך קבלת החלטה?
בדיוק. זאת השאלה מי גובר על מי. איך משקללים את הנימוקים השונים. ולכן אני חושב שבהרבה מאוד ויכוחים בפילוסופיה זאת הנקודה. את הוויכוח הוא, מבחינת הנימוקים הוא ויכוח מדומה. והשאלה... לגבי שורה תחתונה, לפעמים יש שורה תחתונה שלגביה יש ויכוח אמיתי, ולפעמים לא.
במחלוקת של בית שמאי ובית הלל, ביחס למה נקבע בשורה התחתונה שמשהו נכון או לא נכון? בית הלל ובית שמאי, פשוט כל אחד חוזר על הטענות שלו כל הזמן.
הוא חוזר, פשוט אומר, הוא הולך הביתה.
וזה הכל. באיזה מובן בשורה התחתונה יש מישהו ש...
מצבעה ותחליטים, מי...
פשוט
אמרות. ושם הבאתי לזה הכל, לא משנה, אבל נגיד זה מחלוקת תנאים כלשהי או המוראים, לא חשוב.
פשוט שים מצבעה.
אני יכול לנסות, ברגע שיש מקורות סמכותיים, אז אני יכול להוכיח מכוח מקורות סמכותיים, נגיד, אולי. ברגע שגמרנו את זה וכל אחד מסתדר עם כל המקורות, מה שנשאר זה לעשות הצבעה, זה הכל. אוקיי, עכשיו, פה, לכן אני אומר, ההקדמות האלה נועדו בגלל שהדיונים שאנחנו נעשה אותם, כל הזמן צריך לשים לב טוב, האם הם אומרים משהו, האם הטיעונים האלה באמת הם טיעונים שיכולים להזיז עמדה, או לשנות עמדה, או בכלל זה חסר פשר וזה סתם משחקי מילים. הקריטריון, קריטריונים פוזיטיביסטיים, או קריטריונים כמו פופר, כאלה של קריטריונים חדים שדורשים חדות של דיון, אני לא חושב שנכון להפעיל בתחום הזה. אבל צריך להיזהר מהקוטביות ההפוכה. אז נגיד, אוקיי, אפשר להגיד הכל, לשחק במילים והכל בסדר, ואני אומר, חלק גדול מהספרות הפילוסופית זה משחקי מילים. זאת אומרת, לא אומר כלום. ואגב, בחוקרי פילוסופיה, פרופסורים לפילוסופיה, כותבים מאמרים מלומדים על תפיסתו של זה ועל תפיסתו של זה ועל גוונים בין תלמידיו של פלוני ואלמוני, זה פשוט לא אומר כלום. כשאתה מנתח את המושגים, אתה שואל את עצמך מה אומרים המושגים, שזה לא עושים במאמרים האלה, הם מניחים איזשהו סט של מושגים ואז מתחילים לשחק ביניהם. אתה מנתח מה המושגים עצמם אומרים ואתה בעצם מגלה שאין שם כלום, פשוט לא אומר שום דבר. אז לכן הרצון להגדיר הוא מאוד בריא, כדאי לנסות להגדיר דברים. מצד שני לא תמיד אפשר, ואני לא חושב שזה פוסל את הדיון, כי לא מגדירים מה לעשות דברים, אבל כדאי לשים לב שזה אומר לנו משהו. אין לי קריטריונים, אני לא יודע לתת קריטריונים, אבל כדאי לשים לב שהדברים באמת אומרים משהו. רק נקודה אחת שתסיים את המבוא הזה אולי, יש מאמר של הרב זיין מהטכניון שהוא מספר שם בספר היגיון, המאמר בספר היגיון מופיע, הוא מספר שם על קורס בתורת הקבוצות שהוא נתן בטכניון, הוא מספר איך הסטודנטים שם יושבים ומסכמים בדבקות את כל מה שהוא אומר שם, אז הוא נותן את תחילת הקורס. הקבוצה זה תורת הקבוצות הנאיבית, כן? קבוצה זה אוסף איברים, הגדרה. טוב. הקבוצה הריקה זה קבוצה ללא איברים. רגע, אבל קבוצה זה אוסף איברים. אז איך הקבוצה הריקה גם היא קבוצה? אף אחד לא, הוא אומר, מעודו לא שאלו אותו את השאלה הזאת. זאת אומרת, השאלה הכי מתבקשת. מעודו לא שאלו אותו את השאלה הזאת, ובעצם משהו מנסה לטעון שם, אני חושב שזה נכון, שהמתמטיקה, שזה כאילו התחום שהוא הכי פוזיטיביסטי, הכי מוגדר, הכי מדויק, הכי חד שיש, אין משהו יותר חד מזה. מתמטיקה, דיברתי על זה אז, כשדיברנו שנה על הפילוסופיה, אז אמרתי שמתמטיקה זה ענף של הפילוסופיה, זה הענף האנליטי של הפילוסופיה. אז גם במתמטיקה, גם מתמטיקה יוצאת מאוסף של מושגים שאותם אי אפשר להסביר. זה ברור, מאותו טיעון שהבאתי קודם, זאת אומרת, כי בשביל להגדיר מושגים, צריך מושגים אחרים, אתה תמיד צריך להבחין מאיזשהו סט של מושגים שאותו לא תוכל להגדיר. בניגוד לאשליה שהרבה פעמים יש לתלמידי מתמטיקה שהם חושבים שאצלהם הכל מוגדר עד הסוף והכל בסדר, והתחום הזה חף מבעיות של עמימות או של חוסר הגדרה, זה לא נכון. זאת אומרת, במתמטיקה יש בעיות של הגדרה בגלל שהמושגים הבסיסיים שבהם אתה משתמש, אתה בהגדרה לא מגדיר אותם. זה חייב להיות ככה.
אבל ההגדרה שלו לא בעייתית.
מה?
ההגדרה שלו לא באמת בעייתית.
לא, נקודה, שהמושג נקודה.
לא, אני מדבר על הדוגמה עם הקבוצות.
כן.
ההגדרה שלו היא בעייתית, היא לוקה באיזשהו...
לפחות שווה את השאלה. השאלה אם אפס איברים זה גם קבוצת איברים, אנחנו רק קצת התרגלנו.
או שהוא הגדיר שני מושגים.
מה?
או שהוא הגדיר שני מושגים.
לא, המונח ריקה היא גם קבוצה.
המונח...
לא, קבוצה ריקה היא קבוצה, זה טענה בצורת הקבוצות. חייב להיות.
זה כל
זה שני מונחים. אחרת, לא, זה יוצא לא קונסיסטנטי. אתה חייב להניח שקבוצה ריקה גם היא קבוצה. זאת אחרת אתה לא יכול לבנות שם כמעט שום דבר. אז הבאתי את זה רק בתור דוגמה כדי להגיד שגם במתמטיקה יש את הבעיה הזאת, אי אפשר להיפטר ממנה, ולכן ההאשמות האלה כאילו שאתה על שימוש במושגים לא מוגדרים, שאני נוטה להזדהות איתם איזשהו אינטואיטיבית, צריך להיזהר איתם. זאת אומרת, אי אפשר להגביר את כל המושגים. קצת שני, אבל אפילו עם התחושה שמשתמשים במושגים כאלה שאף אחד לא מבין מה הם אומרים, אתה פשוט סתם מלעטט במילים. אוקיי. אז באמת המושגים האלה ש דהבתי קודם, אקוסמיזם, פנתאיזם, פננתאיזם, אתאיזם, תאיזם, כל מיני דברים מן הסוג הזה, חלקם לפחות נדמה לי שייכים לקבוצות שתיארתי עד עכשיו.
מה זה אקוסמיזם? אתה מדבר על זה?
לא, אקוסמיזם זה בעצם תפיסה שהיקום, מה שנראה לך הוא בעצם אשליה. הדבר היחידי שקיים זה רק המוחלט, האלוקים, כן? רק הוא באמת קיים, כל השאר זה איזשהו סוג של אשליה. תשאל כמובן אשליה של מי? אם אף אחד לא קיים, אז אשליה שלך לא קרבו, מה של אלוקים. עוד פעם, אם נראות ריקות מתוכן, ואתה יכול לראות את זה מאמרים מאוד מלומדים. מה זה אקוסמיזם, והוא תופס את האקוסמיזם, אבל אשליה של מי לכל השדים והרוחות, אם הדבר הזה הוא אשליה? אז אני משלה את עצמי שיש יקום. זאת אומרת שאני, זה דקר, נכון? אני חושב משמע אני קיים. אני משלה את עצמי משמע יש מי שמשלה את עצמו. אחרת אשליה של מי הדבר הזה? יש פה משהו בעייתי מושגי, זאת אומרת, ומלא ספרות מסוימת על זה. אותו דבר אגב, זה בעיית, מה זה הצמצום לא כפשוטו, נעבור ישר לשפה של הקבלה, כן? זה צמצום לא כפשוטו, נכון? צמצום לא כפשוטו זה בעצם להגיד את זה. צמצום לא כפשוטו זה בעצם אומר שהאלוקות לא הצטמצמה, הכל אלוקות, היא נשארה בכל מקום, יש רק אלוקות. אין שום דבר חוץ מזה, אז מה אנחנו? אנחנו זה אשליות. ככה תסתירו בכמה מקומות. אין באמת שום דבר, אין עוד מלבדו, זאת אומרת רק הוא קיים, אנחנו אשליות, אשליות של מי? של הקדוש ברוך הוא אולי, אני לא יודע, זאת אומרת...
או אנחנו אלוקים, זה...
כן, זהו, אז אתם מבינים את משחקי המילים פה שאני לא... האנשים משתמשים, אולי אפשר איכשהו להגדיר את זה ולהישאר עקבי, אני לא יודע, אני לא רואה דרך לעשות את זה, אבל ודאי שאנשים לא עושים את זה, ואתם יכולים לראות מאמרים שלמים בפילוסופיה ארוכים שמסבירים, כן, אנחנו הוא והוא אנחנו, ואנחנו לא קיימים, והוא כן קיים, ואנחנו לא אשליה, ואנחנו כן אשליה, ומבחינים בין תפיסות שונות, ולא עושים את העבודה האנליטית הבסיסית של הגדרת המושגים, להבין מה זה נקרא אשליה, אשליה של מי, במה זה שונה. זה נורא בעייתי. זה פילוסופיה מסדר שני. אבל אני קורא לזה באנלוגיה לפסיקת הלכה מסדר שני. יש פילוסופיה מסדר שני, זאת פילוסופיה שמשתמשת במערכת מושגים, לא משנה מה היא, ומשחקת איתה. יש הגדרות, הוא הולך ככה, והוא הולך עם המושג הזה, וזה הולך עם המושג ההוא, אבל הוא לא מנסה להגדיר את המושגים עצמם, ולנסות לרדת לקשרם ולהבדלים ביניהם לפני שהוא מתחיל להשתמש בהם. אוקיי, עכשיו, בעצם השאלה הבסיסית שממנה כל העסק הזה יוצא, זה השאלה באמת של היחס בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם. עכשיו, היחס לא במובן של האם הוא משגיח או לא משגיח, מעניש או מזכיר, כן, אלא היחס במובן האונתולוגי, במובן של היחס בין הקיומים, לא מה הוא עושה עם העולם, אלא בין הקיום שלו לבין הקיום של העולם, של האובייקטים בעולם. מה היחס בין שני הדברים האלה? כמו שאמרתי בהתחלה, הבעיה הבסיסית היא בעצם זה שההנחה היא שאלוקים הוא אינסופי, ולכן לא יכול להיות לית אתר פנוי מיני, זאת אומרת לא יכול להיות שיש מקום שהוא לא שם. מצד שני, אם הוא שם אז אף אחד אחר לא שם, כי אין, לא יכול להיות עוד משהו חוץ ממנו, זאת אומרת אם זה אלוקות, אז זה אלוקות, אז לא משהו אחר. כי אם שני, אני רוצה רק לחדד, אם שני דברים נמצאים באותו, נגיד שאני נמצא באותו מקום כמו הוא, גם אני וגם הוא נמצאים באותו מקום, ועדיין אנחנו שני דברים. זה טעות, כי אני מסתכל על המקום במובן המרחבי. אבל כשאני אומר באותו מקום, כוונתי בכל הפרמטרים באותו מקום. באותו מקום, באותו מובן, עם אותה אנרגיה, באותו, כל האספקטים של המציאות, זה אותו דבר. אז אם זה אותו דבר, אז אין. זה לא משהו אחר. זה לא יכול להיות שני דברים שהם באותו מקום במובן הזה. יכולים להיות אולי שני דברים שבאותו מקום מרחבי, אבל לא יכולים להיות שני דברים שמקיימים את אותו דבר בדיוק בכל המובנים האפשריים, והם עדיין שני דברים. אז זה אותו...
איך ברחבי אפשר,
בעצם יש שיהיו שני דברים? לא, אור ואובייקט שהאור חודר אותו יכולים אולי להתקיים באותו מקום. אפשר לחשוב. כשתיכנס למיקרוסקופיה ולקוונטים, אז אין בין כל מקום לא את האור ולא את העצם ההוא, אז זה בעיה אחרת. אז לכן אנחנו מדברים בשפה של... בשפה המקרוסקופית. אז זאת הבעיה הבסיסית בעצם. אז איך ייתכן שהעולם קיים? ומצד שני, אם העולם קיים, אז הקדוש ברוך הוא לא אינסופי. אז יש דברים שהם מחוצה לו, מחוצה לו באיזשהו מישור, לא זו כל מישור המרחבי, אני אומר עוד פעם, זה לא משנה. יש דברים שהם לא הוא. לא חשוב כרגע אם זה מרחבית או לא מרחבית. ברגע שהם לא הוא, אז זה אומר שהוא מובן, שהוא לא הם, שהוא לא שם. יש איזושהי מציאות שהיא לא הוא, שהוא לא נמצא בה. אז זה נתפס כבעיה פילוסופית. אצל בכמה מקומות דנים בבעיה הזאת, איך זה יכול להיות שקדוש ברוך הוא בעצם הכל, ועדיין יש מציאות מחוצה לו. אותו, אם נגיד אנחנו כן מזהים את המציאות עם הקדוש ברוך הוא, עוד פעם כל הפנתאיזם והעניינים האלה, אז זה יוצר בעיה הפוכה, כי אז זה מה של הקדוש ברוך הוא יש גוף ודמות הגוף. אם אני זה אלוקים בעצם, או איזשהו חלק ממנו, לא משנה, אז יש לו גוף ויש לו דמות הגוף, זה גם דבר בעייתי ברמה הפילוסופית. אז השאלה איך בכל זאת לצאת בחיים מהדילמה הזאת. עכשיו, זה בשפה של זה בשפה של הפילוסופים. אותה בעיה עצמה קיימת בעולם הקבלי, יותר נוח לדבר עליה שם, אני חושב שמעצם המושגים היא יותר מתאימה לה. ולכן אני מעדיף לדבר על צמצום כפשוטו או לא כפשוטו, למרות שזה מושגים כאילו פחות מוכרים, אבל אני חושב ששם זה מוגדר יותר טוב. אז בשביל זה אני אתן איזשהו מבוא קצר רק, על מה זה צמצום, על היחס בין התמונות של הנגלה והנסתר. בפילוסופיה, פילוסופים בדרך כלל תופסים שיש את הקדוש ברוך הוא, יש את הנבראים, אנחנו, העולם, ויש איזשהו מרחק אינסופי בינינו לבינו שהוא וקום. הוא נמצא אי שם, ולא יודע, לא למעלה במובן הגיאוגרפי, אלא גבוה מאיתנו באיזשהו מובן, כן, רוחני, ויש איזשהו מרחק אינסופי בינינו לבינו. בתפיסה של הקבלה, המרווח האינסופי הזה קיים, אבל הוא ממולא. הוא לא ריק. יש דברים באמצע, בינינו לבינו, יש דברים. הדברים האלה אפשר לקרוא להם עולמות. בסדר? קוראים זה עולמות, זה לא משנה, זה רק שמות. וזה בעצם ההבדל הבסיסי בין ההסתכלות של הנגלה לעצם של הנסתר. וכן, הפתגם העממי הרווח הזה שבמקום שנגמרת הפילוסופיה מתחילה הקבלה, אז יש כאלה שאומרים את זה רק בשביל ככה להדגיש את המעמד, את העומק או משהו כזה של הקבלה, מבחינתי זאת הגדרה גיאוגרפית. זאת לא מבחינתי, זה מופיע בכל מיני מקומות. זאת הגדרה גיאוגרפית. זאת אומרת, מה שבחלוקה של העולמות בקבלה, זה מחולק לשבעה עולמות בעצם. יש אורנסוף. אורנסוף זה משהו שממלא את כל המציאות. תשאלו מה זה המציאות, לא משנה כרגע, כי היא עוד לא קיימת בינתיים. אורנסוף, אין לו גבול, הוא אינסופי, אין לו תכונות, אין לו שום דבר. זה פשוט משהו כמו אוויר. אנחנו לא מתייחסים לאוויר כמשהו קיים. היה צריך איזושהי רמת הפשטה כדי להגיע למסקנה שגם אוויר זה משהו. למה זה כל כך קשה לתפוס את זה? כי הוא נמצא בכל מקום, זה פשוט מה שאנחנו בתוכו. אז אנחנו לא רואים אותו כמשהו. אור אין סוף זה מין משהו כזה. אז זה משהו מופשט שנמצא בכל מקום, בכל מימד, בכל פרמטר, בכל משמעות, הכל אור אין סוף נמצא בו, ולכן בעצם הוא לא משהו, זה מה שנקרא עין. החוכמה מהעין תימצא. אז העין זה האור אינסוף.
מה, זה אלוהים או לא?
לא, תכף אני אגיע אם זה אלוקים או לא. זה ויכוח בין מקובלים, אבל אני חושב שאני בשיטת בעל הלשם, אז זה לא. אני יודע לדבר על זה עוד היום. אחרי זה, בתחילת העץ חיים, האריז"ל מתאר שהאור אינסוף מסתלק לצדדים ויוצר עיגול, חלל ריק בצורת עיגול. אתה יודע, זה מה שנקרא צמצום. אוקיי? הוא מצטמצם, בעצם אור אינסוף מצמצם את עצמו, נשאר חלל פנוי, בתוך החלל הפנוי הזה בעצם נותרת כל המציאות שאנחנו מכירים.
בתוך מצמצם,
צמצם. כן, צמצם את עצמו, נשאר חלל פנוי, יש גם את הטענה שזה קורה כל הזמן, לא משנה, לא מסתבך עם העניינים האלה, והמציאות שאנחנו מכירים קיימת בתוך החלל הפנוי הזה. אוקיי? כאשר לתוך החלל הזה...
דווקא צורה של עיגול?
מה?
דווקא צורה של עיגול?
כן, זה לא צורה גיאומטרית. עיגול זה מסמן משהו שזה האור אינסוף נמצא במרחק שווה מכל היבט של המציאות. אין היבטים שרחוקים ממנו או שקרובים, אלא זה התכונה של עיגול. כל הנקודות נמצאות, כן, כדור. נמצאות, הם קוראים לזה עיגול, אבל הכוונה לכדור כמובן. כדור רב ממדי, אפילו לא שלושה ממדים. זה כדור בכל הממדים. זאת אומרת, אז, ולתוך העיגול הזה נכנס קו, קו של אור אינסוף, שהוא יורד כמעט עד למטה, אבל לא נוגע, כי הוא היה נוגע עוד פעם, היה מחסל את הכל מחדש. ככה אריז"ל כותב, הוא מגיע עד קצת מעל התחתית של החלל הזה. אוקיי?
של התחתית, אז לא כל
נקודה נמצאת במטה
כשזה נגיד. ברור, זה נגבי.
זה תיאור מטאפורי. אני חושב שהמשמעות של התיאור הזה, זה שזה עיגול, העיגול הזה הוא בעצם, זה לא מעגל ועיגול, אני לא זוכר איזה מהם הוא איזה. העיגול זה
השטח,
העיגול זה השטח והמעגל זה הקו. זה נדבר על מעגל. בסדר? בעצם זה מעגל, זה לא עיגול. זה מעגל, הכוונה זה כל הנקודות נמצאות במרחק שווה מהאור אינסוף. אז זה תיאור מטאפורי, זה לא תיאור גיאומטרי. אז הקו הזה נכנס פנימה, ואז נוצר מה שנקרא, אחרי אור אינסוף, העולם שאחריו נקרא העולם של קו בצמצום. יש חלל פנוי עם קו שנכנס לתוכו.
איך נקרא קו?
קו וצמצום. העולם של קו וצמצום. קו וצמצום ביחד יוצרים עולם חדש. זאת אומרת, יש את האור אינסוף. אגב, בעל הלשם טוען שהעולמות האלה נמצאים אחד מתחת לשני. בפשט האריז"ל זה לא. אור אינסוף הצטמצם, החלל נוצר, נכנס לתוכו קו, וסביב הקו, במעטפות, נוצרים העולמות היותר עבים, כן, יותר חומריים. אוקיי? בעל הלשם טוען שכל שלב כזה זה עוד ירידה למטה. זאת אומרת, יש עולם שבו יש אור אינסוף שלא מצומצם. מתחתיו נוצר עולם שבו יש אור אינסוף שהצטמצם עם חלל וקו בתוכו. מתחתיו נוצר עולם שבו יש אור אינסוף מצומצם עם חלל וקו בתוכו, וסביב הקו עכשיו נוצרת איזושהי מעטפת שקוראים לה אדם קדמון. זה העולם השלישי. אחרי אור אינסוף, קו וצמצום, אדם קדמון. בסדר?
שלושה כדורים?
מה?
שלושה
כדורים? אחד מעל השני, כן. כאילו, האינסוף האמיתי לא הצטמצם אף פעם, זה בעצם הטענה של בעל הלשם. האינסוף האמיתי לא מצטמצם. אלא נוצרה מציאות אחרת שבה אנחנו בעצם חיים מציאות שיש אינסוף מצומצם. ואחרי זה, ועוד פעם, גם זה נשאר כמו שהוא ולא עובר שום שינוי. מתחתיו נוצרת מציאות שיש אינסוף מצומצם עם עוד מעטפת סביב הקו, וזה נקרא אדם קדמון. למה זה נקרא אדם קדמון? בגלל שזה העולם הראשון שבו מופיעה צורת אדם. העולמות הן בצורה של בן אדם. והעולם הראשון שבו מופיעה צורת אדם, זה העולם של אדם קדמון, לכן הוא נקרא אדם קדמון. זה העולם הקדמון ביותר שבו מופיעה צורת אדם. מה זה צורת אדם? יש עשר, אפרופו ספירת העומר, יש עשר ספירות, נכון? בדרך כלל אנחנו רגילים לראות אותם אחת מעל השנייה, נכון? חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. ספירת העומר זה שבע תחתונות. עכשיו, יש צורה אחרת לסדר את הספירות, וזה בשלושה קווים. חוכמה, ימין, בינה, שמאל, דעת, אמצע. חסד, ימין, גבורה, שמאל, תפארת, אמצע. נצח, הוד, יסוד ומלכות למטה. אוקיי? זה צורה שזה בעצם, הספירות מופיעות בשלושה קווים. שלושה קווים זה צורת אדם. יש את הגוף, ויש את הידיים והרגליים, זה הקווים הצדדיים. אוקיי? אז במקום הראשון שבו ספירות מופיעות בשלושה קווים, זה העולם של אדם קדמון.
מה זה אומר?
מה?
מה זה אומר?
זה לא אומר כלום, זה. בינתיים אני אומר את התמונה כמות שהיא. השאלה אם זה משל או לא, אני אעיר על זה משהו בהמשך.
רגע, לפני זה, מאיפה זה בא? לפה זה פי...
גם על זה אני אעיר בהמשך.
זה בא מרשב"י?
גם על זה אני אעיר בהמשך.
יש האריזה.
התמונה שאני מביא עכשיו זה האריזה.
לא, בסדר. אה. שומע משהו...
קו האש?
מה?
משהו שנקרא קו האש?
אני לא יודע, יש גם מערכות מושגים שונות, מקובלים לפעמים משתמשים במערכות מושגים שונות. ולכן, לא יודע.
הייתי באיזשהו מקום שיש מלי קו האש, ושם אלתרמן המציא את הביטוי קו האש לחזית, לפרנק.
אה, כן?
לקח את זה כקו האש.
אני לא מכיר.
במגש הקט.
בכל אופן, אז אחרי העולם של אדם קדמון יש אצילות. אצילות זה עוד מעטפת סביב האדם קדמון, הכל סביב הקו הזה. מעטפת ועוד מעטפת, אומרים כל מעטפת כזאת היא יותר רחוקה מהאור אינסוף, נכון, יותר חיצונית, לכן יותר גשמית, כן, יותר מוגשמת, אוקיי? זה הציר שעליו העולמות בנויים זה ציר הרוחניות, זה פחות רוחני כביכול, ככל שזה יורד למטה. אז זה עולם האצילות, אחרי זה יש לנו את העולמות בריאה, יצירה ועשייה, ביה, כן, בריאה, יצירה ועשייה, זה שלושה עולמות התחתונים. עכשיו, בריאה, יצירה
ועשייה. זה משהו שיש מציאות כזאת, או אחד שרצה להסביר משהו, החליט, בוא נפשט לכם, נסביר לכם את זה בשיטת הכדורים.
אמרתי שאני אעיר על זה בהמשך. אפשר להתמקח על זה, לא שיש לי איזה מידע שאני אגלה לכם עוד מעט. אני אגיד לכם מה אומרים. בכל אופן, אז בריאה, יצירה ועשייה, זה נתפס, נגיד, עד האצילות, מהאצילות ומעלה, זה נתפס אלוקות ממש. ככה מקובלים כותבים. וכל הפילוסופים מזועזעים מזה. וזה בעצם אומר שלקדוש ברוך הוא יש צורה וחלקים ותכונות ואומרים, אלוקות ממש. ובריאה, יצירה ועשייה זה העולמות הנפרדים. העולם שלנו, בזיהוי של הפילוסופים זה נקרא עד גלגל הירח. ככה הפילוסופים קוראים לזה. זה בריאה, יצירה ועשייה. עכשיו, מה שנקרא כיסא הכבוד, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, מה שכתוב בתורה, כיסא הכבוד, אז זה החלק העליון של עולם הבריאה. והאלוקות יושבת על כיסא הכבוד. זאת אומרת, האצילות יושבת בעצם על החלק העליון של עולם הבריאה, שזה אלוקות. כן, האצילות ומעלה זה אלוקות, זה יושב על כיסא הכבוד. אז כיסא הכבוד חוצץ בין העולמות הנפרדים, הנבראים, לבין העולמות שמעל, שהם העולמות של אלוקות. עכשיו, אני חוזר לפתגם, במקום שבו נגמרת הפילוסופיה מתחילה הקבלה, זה פשוט כיסא הכבוד. פילוסופיה מגיעה עד כיסא הכבוד, בריאה, יצירה ועשייה יושבת בעולם שאנחנו מכירים, עד גלגל הירח, מה שהרמב״ם קורא בלכות יסודי התורה, עד גלגל הירח, והפילוסופיה עוסקת במה שמעל, מה הצילות ומעלה.
הקבלה.
מה? הקבלה, סליחה, כן.
מה הכוונה גלגל הירח? אותו כדור זכוכית שמניע את...
כן, הם הסתכלו על זה כאילו שיש גלגלים. אז הם טענו שיש גלגלים, לא חשוב כרגע איפה בדיוק הזיהוי, יכול להיות שגלגל הירח זה סוף העשייה, ומעל גלגל הירח זה יצירה, ויש אחרי זה בריאה, או יש איזשהו זיהוי שזה עם הגלגלים בשפה של הפילוסופים. זה הרי הכל, הרי אין גלגלים ואין כלום, זה
רק...
אולי לכוכבי הלכת, אני לא יודע בדיוק, מה שהם התכוונו שהם קראו גלגלים.
התפיסה של הגלגלים דיברה על משהו פיזי, מרחבים.
אוקיי. אוקיי, אז מה?
התפיסה של המקובלים גם תחצה שזה משהו מרחבי, כלומר שאם אני אטוס בחללית אז אני אגיע ל...
יכול להיות, אני לא יודע. אני לא חושב שיותר ויכוח על עולם הבריאה, יצירה ועשייה. לכן אני אומר, בעצם ללמוד קבלה זה ללמוד את האצילות ומעלה. בריאה, יצירה, עשייה, לא נקרא ללמוד קבלה.
בריאה, יצירה ועשייה זה אמור לדברים מרחביים, כאילו?
כן. שייכים באיזושהי צורה לעולם שלנו, עוד פעם מרחבים, מה זה הגלגל? הרמב״ם אומר שזה איזשהו חומר, לא יודע בדיוק, רוחני. בסדר, אני לא יודע בדיוק מה זה אומר.
לא
זה
רוחני,
הוא
אומר
זה כמו
כדור
חומרי.
כן, זך.
חומר זך, כמו כדור חומרי, שמניע.
אני לא חושב שהוא מתכוון רק
לשקיפות. זה לא היה.
אני לא חושב שהוא מתכוון רק לשקיפות. הוא גם אומר לך שיצא עם נפש.
יש שם חמישי.
יש שם נפשות. זהו, יסוד חמישי, חוץ מארבעת היסודות. זה לא... זה גם חומר מסוג שונה, זה לא כשהוא שקוף. זה חומר מזוכח יותר.
תשעה גזלים. תשעה גזלים. גם
בכוכבים. חלק מהמציאות הזאת, זה הכל גזלים. זה חלק מהגלגלים.
לא, זה השתן חנקן וה-12.
מה זאת אומרת?
12 המגלות זה גלגל השמיני.
אוקיי.
גלגל שאין בו כלום. והשבעה גלגלים זה השתן חנקן. זה שבתאי, תלם, עדיף
לא נהיה. של הכוכבי לכת.
זה
לא חייב, זה לא כדור
שמניע אותו, כי אחרת אם לא
נוחים
אותו,
הוא
לא יכול
לזוז.
צריך להיות כדור שקוף.
לא, אבל הכדור השקוף הזה, מה שאני טוען, זה לא רק שהוא שקוף, הוא עשוי לפי הרמב״ם, זה הכל דברים ש... אבל זה עשוי מחומר שהוא לא חומר כמו החומרים שלנו. לא רק שהוא שקוף. הוא יסוד אחר, הוא לא ארבעת היסודות שאנחנו מכירים. לא, לא, הוא אומר לה, יש שם, אני לא זוכר כבר, כי אני לא מתעסק עם זה אף פעם, לא מעניין. הזיות אריסטוטליות, אבל לא משנה, הזיהוי הזה בין הפילוסופים לבין המקובלים הוא בעצם שעולמות בריאה, יצירה ועשייה בזה עוסקים הפילוסופים, המקובלים עוסקים באצילות. עכשיו כשדיברתי על המרווח האינסופי שקיים בין הבריאה לבין הבורא, זה המרווח שמתמלא בכל העולמות האלה של מאה האצילות ומעלה, כן? זה בעצם הבריאה מסתיימת בכיסא הכבוד, זה הבריאה, ויש איזשהו, לפי הפילוסופים, איזשהו מרווח אינסופי הזה, ולפי המקובלים, המרווח האינסופי הזה ממולא. ממולא בעולמות האלה של הצילות, אדם קדמון, קו לצמצום וכן הלאה. אוקיי? אז לכן בעצם המקובלים, קבלה זה בעצם לעסוק בצילות ומעלה. זה הטענה. אגב, לבעל הלשם יש טענה מאוד קשה כנגד החסידים או המקובלים שתופסים את הכל כמשל, כי אם אתה תופס את הכל כמשל, אז זה מה שאין עולמות כאלה. זה בעצם הכל עוסק בעולם שלנו. משלים באיך להבין מימדים שונים בעולם שלנו. אבל אם זה ככה, אז מה ההבדל בין נגלה ונסתר? זה רק הבדל בשפה. אתה עוסק באותם דברים. והלשם טוען שלעסוק בקבלה זה לעסוק במשהו אחר. לא לעסוק באותו דבר, אבל להשתמש בשפה אחרת. לעסוק במשהו אחר. אתה צריך לעסוק בעולם האצילות. זה לא משל למשהו שקורה פה, זה מקביל למה שקורה פה. גם פה למטה יש דברים שמקבילים באיזשהו מובן למה שקורה שם. אבל זה לא משל מה שקורה שם, מה שקורה שם הוא ישנו. יש גם משהו כזה, עולם האצילות, זו הטענה שלו. זה לגבי השאלה אם זה משל או לא משל, אז זה ויכוח מר בין המקובלים. רוב המקובלים נשאר אומרים שזה לא משל. עוד פעם, לא משל עד כדי, עוד מעט נגיע לזה שיכול להיות שכל המציאות היא משל, אז זה מה לדבר בכלל.
לא, אבל לא משל, אבל לא שאם כזה מתכוון, לא משל במובן שזה לא משל המציאות שלנו, אבל לא שזה לא משל במובן שזה באמת עיקולים וקווים.
ברור, אין הכוונה שזה גיאומטריה מרחבית כמו שאנחנו מכירים כאן, או צורת אדם כמו שאנחנו מכירים כאן, זה ודאי שפה שמתארת את העניין הזה, כל שפה היא משל באיזשהו מובן. אז כן, שפה כדי לתאר את זה.
מה אומר שזה כן משל?
מי שאומר שזה כן משל אומר שזה בכלל אין שם, אין דברים כאלה, אין עולם הצילות. עולם הצילות זה משל, זה משל לאיזשהם מצבי תודעה יותר עמוקים של האדם. נגיד, זה משל. או מימדים, לא יודע מה, כל שם של העולם.
מה זה אומר המימדים כל שם של העולם?
זה אומר שכשאתה רוצה לעשות ניתוח פסיכולוגי של האדם, תוכל לעשות את זה בשפה של ספירות גם.
פסיכולוגי
לא בשפה. למשל, כן. אמן? אז אתה עושה את זה בשפה של ספירות, אולי זה יצא יותר יעיל, יותר מדויק, או אני לא יודע בדיוק מה. אבל הם טוענים שזה בקרה כל שפה אחרת כדי לתאר את אותה מציאות שאנחנו מדברים עליה גם בדיסציפלינות האחרות. אין פה עוד משהו, זה לא עוד ישויות, או עוד עולמות, או עוד מציאויות. עכשיו עוד פעם, כמובן, יכול לבוא מיד מישהו ולשאול, רגע, מה המשמעות של להגיד אם זה כן קיים או לא קיים? מה זה קיים? בסדר, דיברתי על זה קודם. עכשיו, אז התווך הזה שממולא בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה מה שנקרא אלוקות ממש אצל המקובלים, וזה מה שמזעזע את כל הפילוסופים שאומרים שהקבלה היא עבודה זרה. למה? בגלל שבעצם הופכים את הקדוש ברוך הוא למשהו שהוא מורכב מחלקים, יש לו פרצופים, יש לו צורת אדם, וזה ממש מריח עבודה זרה. אוקיי? עכשיו, זה מביא אותי לנקודה הבאה, וזו השאלה, מה פירוש שזה אלוקות ממש? להגיד שזה אלוקות ממש, אז בעל הלשם, אני ככה למדתי את הלשם, אז אני ככה הולך בדרכו, בעל הלשם טוען שעולם האצילות זה מלשון אצלו. שאורן סוף נמצא אצלו כמו נשמה בגוף. להבדיל מעולמות בריאה, יצירה, עשייה, שאורן סוף לא מחובר אליהם ברמה כזאת של אינטימיות. נגיד, בוא ניקח את הדוגמה מבן אדם, כן, מבשרי יחזה אלוקה, כך אומרים, אני מסתכל על האדם, מזה אני יכול לנסות ולהבין מה קורה שם למעלה. מה היחס בין הנשמה שלנו לגוף שלנו? כשאנחנו מסתכלים על בן אדם, המכלול הזה של נשמה פלוס גוף, זה מה שנקרא אדם. אנחנו לא אומרים, הגוף זה לא האדם, הנשמה זה האדם. למרות שבאמת, היה מקום לטעון שהנשמה זה האדם, הגוף זה לא, זה איזושהי פריפריה. אנחנו לא מסתכלים על זה כך, נכון? מבחינתנו זה אורגן אחד. הנשמה והגוף ביחד, זה מה שנקרא האדם. הטענה של הלשם, שבעצם עולם האצילות, זה הגוף שבתוכו נמצא אורן סוף כמו נשמה, כמו נשמה בגוף. יש גמרא בברכות, הגמרא אומרת, עושה השוואה בין הקדוש ברוך הוא לבין נשמה, מה הנשמה מלאה כל הגוף, ככה הקדוש ברוך הוא מלא את כל העולם, בעצם זה מבוסס על הגמרא ההיא. ואז הטענה שרמת האינטימיות של הקשר שלך עם אור אין סוף, זה מה שקובע האם אתה נפרד או אלוקות ממש. אלוקות ממש הכוונה, כמו שאני אומר, שאתה אדם ממש. זה לא אומר שהגוף זה הנשמה. זה לא כופר בקיומה של נשמה, או בזה שהנשמה היא משהו אחר מהגוף. זה רק אומר שהנשמה פלוס הגוף יוצרים מכלול שמבחינתי הוא נחשב ישות אחת, בן אדם. אז במובן הזה עולם האצילות זה אלוקות ממש. ולכן זה לא באמת הגשמה במובן שתופסים את זה בעלי הנגלה. אורן סוף נמצא אצלו כמו נשמה שזה הגוף שלו. לעומת זאת בריאה, יצירה, עשייה, אורן סוף נמצא מבחוץ להם, משפיע עליהם באיזושהי צורה, אבל נמצא מבחוץ להם, לא נמצא בתוכם, או לא, פחות לא באופן כל כך אינטימי, לא יוצר איתם ישות אחת. עכשיו, נקודה נוספת,
זה אורן סוף עצמו חלק מלאים על בטוח.
רגע, זה עכשיו, בדיוק לזה אני מגיע. אז מה זה אורן סוף? גם פה יש ויכוח. יש פילוסופים שטוענים, יש מקובלים שטוענים, ועוד פעם, זה רק מקובלים שיש להם רפלקסיה. מקובלים שאין להם רפלקציה, הם מדברים על אורן סוף, ולא טורחים להסביר לך מה הם חושבים מה זה אורן סוף. אבל יש מקובלים, בדרך כלל זה יותר מודרניים, שיש להם רפלקציה מסוימת, ומנסים להסביר לאנשים בשפה של נגלה מה זה אורן סוף. אז יש כאלה שטוענים שזה הקדוש ברוך הוא עצמו, אורן סוף. אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, אין לו צורה, זה אורן סוף, זה הקדוש ברוך הוא עצמו. אבל מקובלים אחרים, וכך גם בעל הלשם תופס, אני חושב שרוב המקובלים ככה תופסים, שאורן סוף זה לא אלוקות עצמה. אורן סוף, נגיד אם כל העולמות שמתחת לאורן סוף זה גילויים, אז אורן סוף זה הרצון להתגלות. זה פוטנציאל של גילוי. הוא עצמו עדיין לא משהו. זה כמו תוכנית ביחס לדבר שנבנה לפי התוכנית. אז יש בתוכנית משהו מהדבר עצמו, אבל אי אפשר לקרוא לתוכנית סוג של יש. אני לא מדבר על הנייר של המסורטט את התוכנית, אלא התוכנית עצמה. בסדר? הרעיון, אוקיי? הרעיון הוא לא אובייקט. הוא איזשהו פוטנציאל לאובייקט. אבל מצד שני, הרעיון זה גם לא היוצר. נכון? היוצר, יש אצלו בראש את הרעיון. אוקיי? אז יש את היוצר, יש את הרעיון, שזה בעצם הפוטנציאל של הגוף שיצא אל הפועל, ויש את הדבר שמיוצר על פי הרעיון הזה, או התוכנית הזאת. אז באנלוגיה הזאת, אז אורן סוף זה הרעיון. אז אורן סוף זה הרצון להתגלות, או הפוטנציאל להתגלות, ולכן בעצם יש לטוען שיש בתוכו איזה ספירות כמוסות. עוד אין ספירות, הוא לא מחולק לחלקים או איזו, אין לו תכונות, כן, הוא חסר תכונות, זה היולי, מה שנקרא חומר היולי, אבל יש לו פוטנציאל של תכונות, חייב להיות, אחרת מאיפה זה בא, כי הרי כל עולם בא מהעולם שמעליו, אז איך יצאו תכונות למטה, אם הם לא קיימות באופן פוטנציאלי בעולם שמעל, וזאת התפיסה הקבלית, תפיסה של ההצלה, זה דבר יוצא כל הזמן מן הכוח אל הפועל. ואז הטענה שלו בעצם זה שאורן סוף זה הרצון להתגלות, וזה אומר שמעל האורן סוף, יש את הקדוש ברוך הוא עצמו.
איך הוא מוגדר?
עצמותו הנעלמה, הוא לא מוגדר, רב לא מדברים, אין, זה לא, הוא לא במשחק. עצמותו הנעלמה.
נורא רחוק מאיתנו, אבל זה לא קודם. נורא רחוק מאיתנו.
מה זאת אומרת?
לא יודע, הרבה שלבים.
כן, אוקיי. לא, אני אומר יותר מזה.
זה נורא קרוב.
אתה מסתכל למשל עכשיו על היחס, סתם אני אראה לכם דוגמה למשחק מילים. כשאתם מסתכלים עכשיו על היחס בין האור אינסוף לבין העצמות, כן, מקובלים לא מדברים על העצמות. עצמות זה רפלקסיה של מקובלים, זה המקובלים המודרניים. אתם טורחים להסביר מה זה אור אינסוף, האם זה כן או לא, אתם מדברים על עצמותו הנעלמה. עכשיו, כשאתה מסתכל על היחס בין העצמות לבין האור, אתה יכול להגיד ששם נמצא אותו מרחק אינסופי שהפילוסופים רואים בין הברור לבין הבורא. בסך הכל, כי הרחבנו את ה... את העולם שנברא, והוספנו לו עוד, עוד קליפות, עוד מעטפות, עוד עולמות יותר מושגים, אבל עדיין בסוף יש איזשהו פער בלתי ניתן לגישור בין הדברים, כמו שאנחנו תופסים אותם, לבין עצמותו הנעלמה, זה משהו אחר שהוא לא נמצא על השדה הזה, לא במשחק הזה. אז לכן בעצם יכול להיות שאפילו הפער האינסופי הזה נשמע, אבל אוקיי. לכן אמרתי שפה אתם יכולים כבר לראות שיכול להיות שכל מה שאמרתי עד עכשיו זה רק מילים. ובעצם הקבלה והפילוסופיה כן אומרים אותו דבר. וזה לא שתי תמונות שונות. רק שהפער בעצם נמצא בין האור אינסוף לבין העצמות. ולא בין עולם הבריאה לעולם האצילות. אוקיי? עכשיו, אוקיי, עכשיו... מה? שאור אין סוף נמצא בתוכה כמו נשמה בגוף. נכון, גם עכשיו המושג אלוקים גם הוא לא, אנחנו משתמשים במילים האלה כדי לתאר את האובייקט. אלוקים זה ספירה, אלוקים זה פרצוף, אלוקים זה עולם. יוד קי וו קי זה גם עולם. מה שהרמב״ם קורא שם העצם. למקובלים אין שם העצם, מה זה שם העצם? לעצמות אין שמות. ברגע שנתת שם למשהו, אז הוא אומר שהוא איזשהו סוג של ישות שאתה יכול לדבר עליה. ההסברים האלה זה הסברים כדי להסביר למה זה לא עבודה זוהר. זה הנקודה. אתה קורא את זה כפשוטו, אתה אומר זה אלוקות ממש, והוא זה, ואלוקים מדבר עם יוד קי וו קי, והוא...
למה? אבל הוא לא אמר לנו לא רק, אשר אמר לנו שם קורא, לאלה נגלתי בגל שבא, לאלה נגלתי ביוד קי וו קי. ברור שזה דרגות
יותר נמוכות, אפשר להתגלות.
אבל כן אומרים אינסוף ברוך הוא, לא? יש כאילו מקומות
שכנראה כתוב אינסוף ברוך הוא. אינסוף ברוך הוא. אינסוף ברוך הוא.
זה לא
השם. לא, אני יודע איזה הקשר. יש הקשרים שבהם מתכוונים לעצמו, אנחנו משתמשים בשם הזה אינסוף ברוך הוא. הוא אינסופי. ויש בהקשרים של מקובלים, אז זה הכוונה לאור אינסוף. כמה מילים מדויקות.
בטניה יש אור אינסוף.
כן, במקומות שמדברים באופן מקצועי, אז הכוונה באמת לאור אינסוף. בהקשרים אחרים, שזה לא יותר. בהקשרים אחרים, אז זה רק שם כדי להתייחס אליו. אתה
אמרת שבעצם להגיד על הקדוש ברוך הוא, מדברים עליו כעל ישות, למה אפשר לדבר עליו כעל ישות על
הקדוש?
הוא יש.
גם הטענה, עוד פעם, זו טענה שאני לא בטוח שאני מסכים איתה, אבל הטענה היא שההימצאות זה גם איזשהו סוג של אמירה.
אני מצאתי
מצאות
ולא
קיום. במובן המופשט ביותר שלו יהיה, לא כמובן, לא במובן הפיזי, הגיאוגרפי, המסיבי.
קיום.
בדיוק. אפילו זה אתה לא יכול להגיד עליו. זה בעצם הטענה שם. אני לא חושב שזה נכון, אבל זאת הטענה. אוקיי? נקודה נוספת שצריך לדעת פה זה שהרבה פעמים כשמאשימים את המקובלים בזה שהם עושים דברים שהם בעצם איסור עבודה, זה בגלל שהם, גם שדיברתם קודם על האינסוף ברוך הוא, כשפונים אל הקדוש ברוך הוא דרך ספירות, או דרך פרצופים, או עולמות, או משהו כזה, אני, בתפילה, התפילה למשל מחולקת לפי, כל חלק בתפילה מחולק לפי עולם, לפי ספירה, לאיזה קדוש ברוך הוא כביכול אתה פונה, כן? שזה ממש הרמב״ם בתפילת הלכות עבודה זרה, של להתפלל לקדוש ברוך הוא דרך מתווכים, זה גם עבודה זרה. גם אם אתה מתפלל אליו, אבל אם אתה עושה את זה דרך מתווכים, זה עבודה זרה. אז על זה בעל הלשון מסביר שפה זה לא נכון. כי מדובר רק על מתווכים כאלה ששייכים לעולם של בעלי הנגלה. בבריאה, יצירה ועשייה, בביאה. כמו כוכבים, למשל. אוקיי? אבל האלה שאור אינסוף אצלהם הוא כמו נשמה בגוף, שהם אלוקות ממש, זה לא נקרא מתווכים. כך פונים אליו. זאת אומרת, דרך השמות שלא פונים אליו. ולכן כל האיסור ההלכתי של עבודה זרה נאמר רק כאשר אנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא דרך אובייקטים ששייכים לעולמות הנפרדים. כי הם באמת לא הוא. אז אסור להשתמש בהם כמתווכים. אבל אם אתה פונה אליו דרך שמותיו, או הספירות כביכול, כי זה הביטוי של שמותיו, אז זה לא עבודה זרה, זה לקנות אליו.
זה נראה, בתל זה הקטן אל האלוקים, רבינו בכי מסביר איך הם ידעו לך בעניינים.
אוקיי, לא מכיר, אבל...
זה עם הקדש, שצריך להגיד, התברך בסוף. וזה עד זה עולה לעולם ההוא.
כן,
טוב. אלי, מקובלים, צריכים לעבור, להיות גדולים בתורה? או אתה יכול להיות, להתחיל את הקבלה בלי שאין לך מושג אפילו?
כן, גדולי המקובלים.
כשאני שומע מקובלים מדברים...
גדולי המקובלים, אני חושב שכולם תלמידי חכמים.
כן?
אז יש, מה שנקרא היום מקובלים זה סתם מחשפים, זה לא קשור. אני מדבר על אנשים שבאמת היו מקובלים, אז אולי המקובלים היו תמיד החכמים גדולים, אני חושב, אני לא יודע, אין לי פרטים נגיד מה היה הרמק, למשל, אני לא יודע בדיוק, אבל אני חושב שהוא כן היה תלמיד חכם, הרמב"ן ודאי, הרייבד ודאי.
למה צריכים להיות גדולים בתורה בשביל לדבר ב...
לא משנה, עובדתית הם היו, היה מקובל.
אני יכול לראות את מה שעכשיו, בלי להיות גדול
בפרשת. יכול להיות, אבל העובדה היא שפעם היה אפילו תנאי פורמלי כזה, שאתה צריך למלא קרסך בשעת ופוסקים, היום יש כבר לא מעט מקובלים שטוענים שאפשר לוותר על זה, לא רק ברג ואלה שעושים מזה כסף, אלא גם מקובלים אמיתיים, שטוענים שאפשר כבר לוותר על, על, על ההקדמה הזאת של הנגלה.
מה
הערך
המוסף שלהם?
אה?
מה הערך המוסף שהם נותנים לנו?
זה לא נקרא שבאת תורה.
לא עבר את העניין של להיות גדול בתורה. לא מילא את קריסות
בשביל...
בדיוק, למה גדול בתורה תורמת לקבלה? באופן עקרוני להפך, ההפך צריך הסבר. והאם הוא יודע כל הקבלה והוא שולל בישר והפוכה, הוא צריך גדול בתורה בשביל זה? או גדול בתורה נקבל בתורת הנגלה, מה...
עכשיו, מה הקבלה נותנת באופן כללי?
כן, זו שאלה אחרת. אז פה באמת אולי עוד משפט אחד, עם זה אני אסיים. השאלה איך להתייחס לקבלה, שאלו את זה קודם, ומה היא נותנת, אז... תראו, אני אישית, אם אתם שואלים, דעתי האישית, אני פה אין, אפשר להגיד מה שרוצים, יש לזה ויכוחים, מי כתב את הזוהר, ומאיפה באה הקבלה וכו'. אז יש בזוהר כנראה חלקים שהם קדומים, אבל ברור שגם יש חלקים שהם לא קדומים. לא קדומים, הכוונה, סוף ימי הביניים, סוף ימי הביניים. ועדיין, זאת אומרת, הטענה שזה חייב להיות משהו אותנטי שירד למשה בסיני, אני לא בטוח שזה נכון. זאת אומרת, יכול להיות שיש פה איזושהי אינטואיציה רוחנית טובה לאנשים, יש להם איזשהו אינסייט רוחני טוב, הם יודעים לתאר דברים בשפה קולעת, הם מבינים איזשהו, את המבנה הרוחני של דברים, והם פיתחו איזושהי שפה שאולי בחלקה פותחה על ידי כל מיני אנשים... כמו שמתפתחות מיסטיקות במקומות אחרים, אגב יש דמיונות מאוד גדולים בין תורות מיסטיות שונות בעולם, ועדיין יכול להיות שהם תופסים פה משהו שהוא אמיתי, זאת אומרת יכול להיות, אפילו אם זה לא ירד כאיזשהו מידע מלמעלה, יש פה איזשהו ערך מוסף במה שהם תופסים משהו אמיתי. מצד שני, אם באמת רואים את זה כך, אז זה לא, אז צריך להבין שזה לא חייב להיות שכל פיפ שם הוא תורה למשה מסיני וזה נתון.
ולימוד קבלה אם ככה זה לימוד תורה או לא?
שאלה גדולה, אני לא יודע מה להגיד לך על זה.
דיברנו פעם מה זה ללמוד תורה, שהגדרת.
תורה בגברה, תורה בחפת, אני חושב שזה תורה בגברה, נדמה לי, אבל...
אני לא זוכר את ההקשר המדויק, אבל כשלמדנו לנבוכי הדור, אני זוכר שסיפרת על שהיו תקופות שהיו כתות שונות של יהודים שלמדו יחד, אני לא זוכר עם מי, כל מיני קבלה.
היה קבלה נוצרית.
שאלה מה היחס בין זה לבין הקבלה ליהדות.
היו רבנים איטלקיים שלמדו, לפני שגם לרמח"ל היה חברות הנוצרי. כן, היו מקובלים שלמדו עם נוצרים קבלה.
אז מה היחס בין הקבלה ליהדות אם ככה?
לא, זה קשור, למדו את זה איתם זה לא עובד.
לימדו אותם?
הם מאמינים באותם עולמות.
מה לספר יצירה מופיע, ולא רק גם לספר יצירה, בפירוש רבי שבתאי דונולו הרופא, הספר יצירה, בהקדמה, הוא כותב שהוא פתח את הספרים האלה תמיד ואף פעם לא הבין אותם. עד שהוא הלך לאיזה, אני לא זוכר באיזה, הוא היה תייר בגלל כזה, אז הוא הלך באיזה מדבריות פרס, או לא יודע בדיוק מה, הוא פגש איזה חכם מוסלמי, או לא יודע בדיוק מה, משהו אחר, שהסביר לו את כל העניין, ואז הוא הבין. והפירוש הזה, הספר יצירה, נדפס בכל הקריחות באותיות זהב, אתם יכולים לקרוא את הפירוש הזה של צ'פטר לא הרופא על הספר יצירה. ניזונים גם מבחוץ, זה לא פוסל את זה בהכרח, אני חושב, עכשיו זה כבר...